עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103 כמדי יום ראשון, שעה תמימה בתדר של תחשבו טוב, שעה שמוקדשת לשיח עם ועל אנשים שיש בבחירותיהם, בדרכם, ביכולתם להרחיב בנו דעת, לאמן יותר טוב את שריר החשיבה החיובית, ועוד ועוד, וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, ונודה למי שמאפשר את השעה, אסף נבו עורך ומפיק אותנו, אחראי על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי ואיציק אהרון, בדיגיטל גיא רביב. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את השעה עם אופק סלומון. אופק סלומון מנהל הפנימייה החקלאית אדם ואדמה בעוטף. ערב טוב לך אופק, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב.
ומחר
שלום, הראש... רק מנהל בית הספר. אנחנו
כן,
בית מנה... ספר ופנימיה, אז בית הספר, ויש איתי שותף שמנהל את הפנימיה.
אוקיי, מנהל בית הספר, לכבוד הוא לנו. ואנחנו מבקשים לדבר איתך מחר, ה-1 בספטמבר ושנת הלימודים נפתחת, אבל לפני שניגש לזה, בתקופה שבה אנחנו מבינים, בכלל, גם בימים כתיקונם, איזו השפעה מהותית יש על הילדים שלנו ועל בני הנוער שלנו, לאנשי החינוך. אז אם אתה יכול לספר קצת על עצמך לפני שנדבר על תחילת השנה. כי גם הסיפור האישי שלך הוא בעיניי מעניין.
אז שמי אופק, אני גר היום עם אשתי במושב שדה ניצן, עברנו לפני שנה. בעצם עברנו כדי להקים את בית הספר מבית אדם ואדמה, מבית השומר החדש, פה במושב שדה ניצן, במועצה האזורית אשכול. לפני כן אני, זאת אומרת, ההחלטה התקבלה במסגרת, בעקבות המלחמה, במסגרת שירות מילואים, שבעצם בעקבות השביעי באוקטובר,
זאת אומרת, אתה... כמי שגם משרת ועומס על כתפיו גם את משימת הביטחון, אז אתה מקבל החלטה להגיע לעוטף וגם להיות חלק ולנהל מפעל חינוכי שנפתח לראשונה בעוטף.
כן, בעצם אנחנו מחליטים, זאת אומרת, קודם כל מחליטים לעבור לעוטף, בלי רגע להבין מה ואיך נעשה.
מאיפה עברתם?
הגענו בתל אביב לפני כן, אני הייתי בהתמחות במשרד המשפטים, בפרקליטות המדינה. לפני זה למדתי משפטים והיסטוריה בכלל. וקודם החלטנו לעבור בלי לדעת בדיוק מה, ומהיכרות קודמת וחיבור מאוד מאוד עמוק ומשמעותי, גם לערכים של אדם ואדמה ושומר חדש, וגם מהיכרות עם האנשים, עם עמית מאיר שהקים את ה... את הרשת והיום עומד בראשה, שהוא היה מדריך שלי בשנת שירות לפני הצבא, אז אנחנו פונים אליו ובעצם מוסרים את נכונותנו לקחת חלק בדבר הזה, ובמהלך החודשים שעברו מאז, בעצם הקמנו את בית הספר פה.
והמעבר הזה מתל אביב, מממש לב ליבה של הביצה, לעוטף ולחינוך, משהו להגיד על זה?
אז באופן ש... יכול להיות שאני מרגיש שזה מעבר יותר טבעי לי, המעבר החוצה מתל אביב יותר טבעי מאשר המעבר אל תל אביב היה עבורי. זאת אומרת, המשיכה לחקלאות ולאנשים וחינוך תמיד הייתה שם. אבל הוא מעבר שהוא עם הרבה... זאת אומרת, תוך כדי מלחמה, ועם באמת תחושה של שאנחנו עושים פה משהו מאוד מאוד גדול, עם המון המון התרגשות, ועם באמת, זאת אומרת, במין מומנטום מדהים של עשייה. זאת אומרת, זה לא שבאנו והיינו, הסתכלנו ימין השמאלה ולא היו איתנו אנשים. זאת אומרת, היה פה מומנטום ושותפים מדהימים שהובילו איתנו את המהלך הזה, מהמינה לחינוך התיישבותי במשרד החינוך, שמיד יצא אתם לדרך, והמועצה פה באשכול שאימצה את הפרויקט, והמושב זה ניצן שאימץ אותנו, ובנק הפועלים שכ-30 קרן פועלים לתקומה שלנו, תומכת בנו לשנים הראשונות, ו-JNF US, המון 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 גופים, שבעצם לקחו את הדבר הזה יחד איתנו והרימו אותו.
ומה מיוחד במסגרת החינוכית הזאת, אדם ואדמה של השומר החדש, כמו שציינת?
אז למעשה מדובר בבתי ספר חקלאים, כמו שציינת בהתחלה. היום יש למעשה שבעה, כשמהדרום עד הצפון, התיישבות על הגבולות, כמו שאנחנו קמנו שנה שעברה בעוטף, אז יחד איתנו קם בית ספר נוסף בניצנה, על גבול מצרים, והשנה, זאת אומרת, ממש בימים האחרונים, התחילה פעילותו של בית ספר, של מוסד נוסף, תוכנית נוספת, בגבול לבנון, בקיבוץ עירון, והתוכניות הוותיקות יותר, כפר סילבר, ניצנים, הערבה, גבול ירדן, רמת הגולן, ותבור כדורי הקלאסי, שבעצם הרעיון המשותף של כולם, והפורמט שבו באמצעותו אנחנו עובדים, אז באמת הרעיון היה לחזור לרעיונות של בתי הספר החקלאים של קום המדינה, ולעסוק בחיבור לאדמה ולעבוד בחקלאות. חבר'ה קמים יום יום, סביבות השעה 5, עובדים בחקלאות עד שעות הצהריים, מסייעים פה בעצם ולוקחים על עצמם את משימת העבודה העברית ואת החיבור לאדמה, ובעצם את הקמת דור ההמשך של החקלאים בישראל. אנחנו כולנו יודעים שיש מצוקה אדירה בחקלאים בישראל, ואנחנו מסתמכים על יבוא מטורקיה ומירדן של ירקות. ובשעות אחר הצהריים לימודים לבגרות מלאה, באמת מתוך תחושת רגע, תחושה של מצוינות וחינוך למצוינות. זאת אומרת, חבר'ה לומדים 4.5 שעות ביום, ומצליחים בציונים יוצאי דופן, עם מורים מעולים, במגמת חקלאות, ובשעות הערב עוסקים ברוח, ערכים, חינוך לציונות, חיבור לזהות יהודית, עיסוק בפילוסופיה ובמלאכות ובדינמיקה קבוצתית ובבניית קבוצה.
והשנה זו בעצם השנה הראשונה מאז השבעה באוקטובר 23 שבית הספר נפתח, או שזה קרה גם
שנה? לא, אנחנו בשנה השנייה. שנה שעברה, בעצם בית הספר הוקם במהלך הקיץ שעבר, זאת אומרת שלושה חודשים של מהלך בזק, ופתחנו את שנה שעברה עם 30...
אבל בשנה שעברה עוד היו מפונים, אז מי חזר בכל זאת?
נכון, אז אנחנו, זה חלק מהאמירה שלנו הייתה, שאנחנו בעצם ננסה או נשאף להיות, או נקווה שנצליח להיות איזושהי אבן שואבת, זאת אומרת מסגרת חינוכית חדשה, שקמה עם חבר'ה צעירים, דרך אגב, מבחינת האוכלוסייה, חבר'ה מכל הארץ, מבתים דתיים ומבתים חילוניים, ועיר וכפר וקיבוץ, וכל מקום במפה שאפשר לדמיין, וכל סוג אוכלוסייה שאפשר לדמיין, ופה נפגשים יחד ועוסקים בגיבוש הזהות המשותפת, ובערכים, ובעמקת השורשים המשותפת הזו, ופשוט עושים, באמת באמת עושים.
זה ממש מרחיב את הלב. לסיכום, אופק, משהו שאתה רוצה להגיד על תפיסת החינוך שלך, עד כמה שהמדיה הרדיופונית מאפשרת בכמה משפטים?
אז אני חושב, זו תפיסה שאני שותף לו, שהיא בעצם התפיסה באמת של אדם ואדמה ושל השומר, של קודם כל אמון בנוער, ויש לנו נוער מדהים, וכולנו נראה לי גילינו את זה, או התוודענו לזה בשנתיים האחרונות. ומתוך האמון הזה בנוער, אז הבנה של הנוער יש תפקיד ואחריות, ואפשר להטיל עליו משימות, ומשימות גדולות, כמו, שאני אומר,
כמו להיות חקלאים חלק,
הבא, או כן, יצירת
דור המנהיגים
הבא. וגם
להיות חלק מהעשייה החקלאית הלכה למעשה, לא בסיסמות.
לגמרי, לגמרי, ומתוך הדבר הזה גם לצמוח בהמשך, להיות מנהיגים. אנחנו מדברים, האתוס שלנו, הדמויות המופת שאנחנו לומדים וקוראים עליהן, ניגאל אלון ורבין ורחל ינאית בן צבי ושמעון פרס, שלמדו בבית הספר חקלאים, בעצם היא משימה. ניגאל אלון מספר על כדורי שבסיום שנת ה-י"ב הם עשו הצבעה במחזור והלכו להקים את קיבוץ גנוסר. כי הייתה להם משימה. וזה המודל שלנו. וזו התפיסה שהיא בכלל בשומר החדש ובאדם ואדמה. הנוער יכול וצריך וניתן וצריך לתת לו להוביל.
אופק סלומון, מנהל בית הספר החקלאי אדם ואדמה בעוטף עזה. שפו גדול גם על הבחירה האישית, גם על הרעיון, וגם על מה שאתם עושים, תודה מראש. אז תודה שיהיה רבה. בהצלחה בשנה הזו, ותמיד תמיד נשמח לתת במה לכם ולעשייתכם. שיהיה שבוע מבורך ובהצלחה.
תודה רבה,
היתרות. ועכשיו אנחנו ממש שמחים לארח בתוכנית את אורן אפל, מנכ"ל ובעלים של חברת פלוס, שמתמחה באושר. ערב טוב אורן, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, שלום לכולם.
שלום וברכה. אז אולי תציג קצת את עצמך ואת העיסוק שהוא לא סטנדרטי.
אז כמו שאמרת, אני נוגע בשני הכתובות. כן. גם באושר ובחקר אושר, ואיך אפשר להרבות אותו בחיינו, בחיים האישיים ובעולם העבודה. ובצד השני, אני גם בקצה הכאב, חבר ועד מנהל בתנועת משה, שעוסקת במניעת אובדנות דרך קהילה, דרך מודל קהילתי. וככה אולי כמו כולנו בשנתיים האחרונות, עושה את הגשר הזה ואת התנועה הזאת, בין הכאב כל כך גדול, ובין החיפוש אחר רווחה, עושר, חוסן.
אז תראה, אני חושבת שלפעמים יש מי שיחשבו שכאב זה ההפך של עושר, ואתה אומר לא. כאב הוא השער לאושר.
ממש ככה. לא רק שאושר עמוק הוא לא ההפך, אלא אושר עמוק נבנה מהכאב, אבל הוא קודם כל דורש מאיתנו את היכולת להסכים להרגיש אותו, ללמוד ממנו, אפילו להפוך אותו למקור של קרבה, חמלה ומשמעות. אז הם לא אויבים, וכמו שציינת, אפילו כאב פעמים רבות הוא המורה הגדול ביותר ומחזיק השער של האושר. פרופסור טל בן שחר טבע את המושג שנקרא הרשות להיות אנושית. כלומר, קודם כל, הרשות הפנימית שלנו, לחוות את כל מנעד הרגשות, כי בפועל זה אותו צינור. הצינור שעובר לנו בגוף, שמחה והכרת תודה והתרגשות, זה אותו צינור שעובר בו כאב וצער ופחד. אם אנחנו סוגרים את הלב לפני קצה אחד, אנחנו סוגרים את הצד השני גם.
כדי שאת יודע, תמיד יש את האתגר שהדברים נשמעים כל כך הגיוניים וכל כך נכונים, וגם כאלה שמאוד יש רצון אז להאמין שזה עובד, ואיכשהו הרבה מאוד אנשים מתקשים ליישם את זה הלכה למעשה. אז אם הייתי שואלת אותך, מה הם החסמים שצריך להסיר בבואנו לממש את התפיסה הזו?
אז אני אציין כמה. אז הראשון הוא הנטייה שלנו שאנחנו פוגשים רגש לא נעים, כואב, אנחנו נוטים להדוף אותו, להדחיק אותו, לפחד ממנו, ומקווים שאם נדחיק אותו הוא ייעלם. אבל לצערנו זה לא עובד ככה, ושאנחנו מתעלמים מתופעה טבעית, לא רק שהיא לא נעלמת, היא מתעצמת. והרבה פעמים היא יוצאת בתוך ההתנהגות, ובשלב מסוים היא גם משתלטת עלינו. אז אחד זה ההסכמה לפגוש גם את החלקים הפחות נעימים, ואנחנו כבר שנתיים בתוך מציאות שפשוט אי אפשר לברוח מהרגשות האלה. הטעות השנייה זה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לבד, או לא מספיק נעזרים. ואם יש משהו שאנחנו יודעים גם מהמחקר של הפסיכולוגיה החיובית על מנבא האושר והחוסן, זה התפקיד של קהילה, זה התפקיד של אנשים אחרים, של אנשים אחרים, והיכולת להחזיק גם את שמחות החיים, אבל גם את הכאב. ובתנועת משה, העבודה שאנחנו עושים עם אנשים בסיכון אובדני, היא ללמד אותם ואת הקהילה שלהם, איך לדבר את הכאב ולהחזיק אותו ביחד.
ואיך מדברים את הכאב?
רגע, אני אגיד עוד משפט שישראל, למרות שאנחנו כבר שנתיים בתוך מלחמה קשה, ישראל עדיין מדורגת במדד העושר הבינלאומי במקום השמיני. כלומר, אנחנו למרות שדרך אגב שמודדים שם רגשות שליליים, רואים שחלה עלייה, רגשות השליליים, כלומר, אנחנו מרגישים יותר כאב. אנחנו במקום, החמישים בעולם רק בדירוג ברגשות שליליים, כלומר, הידרדרנו במובן הזה שאנחנו מרגישים יותר כאב, בזכות החוסן והקהילתיות שלנו, אנחנו מצליחים לשמור על מקום מאוד מאוד יציב בצמרת, ביותנו מדינה שאנשים מדברים עליה, שהם חווים בשביעות רצון באושר.
ואיך מדברים את הכאב?
אני חושב שזה קודם כל הסכמה לדבר אותו בפני עצמנו. והרבה פעמים שאנחנו מגיעים למישהו אחר ומספרים שכואב לנו או שקשה לנו, הצד השני מנסה עם הרבה כוונה טובה לפתור אותו, להציע לנו פתרונות לאיך להיות שמחים. וההזמנה פה היא פשוט להיות בנוכחות אוהבת ולתת עדות גם בעין וגם בהי מההד לכאבו של אדם אחר בחיים. הכוחות החיים שלנו ידעו בבוא הזמן, ולפעמים זה לוקח זמן, כמו בשבעה או כמו באבל, אבל יצר החיים ותנועת החיים, אם נאפשר לה לנוע, תתגבר או תתחזק לפחות.
אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו אחרי הסרטון של אודי קאגן, והוא אומר שם בסוף ואני חושבת שאפשר להשליך מהדברים על הדברים שאתה מדבר, הוא אומר שבסוף הדרך הכי טובה היא פשוט לאפשר לזה להיות, איך הוא אמר, האור לדבר את זה ולתת לזה מקום ולחשוף את זה, זה בדיוק המקום שבו זה לא מתעצם ולא גדל.
ממש ככה. The only way out is in, ובמובן מסוים דווקא הסדקים, המקום הזה שאנחנו מסכימים להעביר רגשות של פגיעות, משם נוצר החיבור האנושי. שם האנשים אחרים מתקרבים אלינו, שם קורית קרבה, את מכירה את האומנות היפנית של הקינסוגי, שהם לוקחים קדים שבורים או כלי חרס שבורים ומדביקים אותם מחדש, אבל צובעים בצבע זהב בדיוק את השברים. תוך המסר הזה שכבני אדם, האור נכנס בסדקים, בשבר שלנו.
מה בתהליך הסוציאליזציה או בהתנהגות האנושית מונע מההתנהגות הזו להיות מאוד טבעית?
אז יש פה גם חלק הישרדותי. שכואב לנו, אנחנו מתקפצים, אנחנו נסגרים. אף אחד לא אוהב להרגיש את הדבר הזה. ואז אנחנו, במקום להסכים לו הרבה פעמים בכאב, אנחנו מתקפצים, עוצרים את הנשימה, ובכך באופן לא רצוני, הרבה פעמים מעצימים את הכאב. והדבר השני, שבישראל, בתרבות גברית, מצ'ואיסטית, אנחנו מאמינים שקשיחות, ואם אני ראה חזק ואני אהיה חזק, ואני לא אאפשר לעצמי לפגוש את הפגיעות, אז אני אתגבר על הקושי. אבל זה ממש המחקר מראה תנועה.
בדיוק את ההפך. יש משהו בשנתיים האחרונות שבכל זאת משתנה? אני מניחה שעוצמות הכאב הן בוודאי גדלות עם כל האירוע שאנחנו נמצאים עדיין בתוכו, אבל יש משהו גם בהתמודדות שמשתנה?
כן, אז אני חושב שכן, וכמו שציינת, אנחנו עדיין בלב הטראומה, אנחנו עוד לא התחלנו לרפא אותה, כי אנחנו עדיין בלב האירוע המתמשך הזה. אבל אנחנו רואים אפילו בהתייחסות של כוחות הביטחון, ואנחנו יודעים היום שקבוצות חיילים או כוחות ביטחון שיוצאים מתוך לחימה, לפני שהם חוזרים לחיים האזרחיים, עושים להם איזושהי פעילות רגשית של לפגוש את הפצעים ואת הטראומות, כי אנחנו יודעים שככל שמדברים על הדבר הזה יותר מוקדם, כך קטן הסיכוי לחוות טראומה. יש יותר נרמול אפילו במקומות עבודה, ואנחנו מבינים שאנחנו ניצורים רגשיים, ושל העולם הרגשי שלנו יש תפקיד ויש משמעות ושכדאי להתייחס. יש את כברת דרך ארוכה ללכת, אבל אני חושב שיש הבנה של החשיבות של הגעת בפצעים כדי לרפא אותם.
אורן אפל, מנכ"ל ובעלים של חברת פלוס שמתמחה באושר. אז שנמשיך.
אני רוצה להגיד במשפט שיש כנס קהילה מצילת חיים של תנועת משה שמתקיים בעשירי לתשיעי באוניברסיטת תל אביב, ואני חושב שלנו כחברה יש תפקיד גם לתמוך באנשים שנמצאים כרגע בקצה האובדני, וכל אחד מאיתנו יכול להציל חיים.
תודה רבה. תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיו רק בשורות טובות.
אמן.
תודה.
כל טוב.
שבוע טוב. ועכשיו אנחנו עם דוקטור ליאת אדרי, מומחית ביולוגית רפואית, חוקרת מוח. ערב טוב, דוקטור ליאת אדרי, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב. תודה רבה שהזמנת אותי.
אז אולי נתחיל ממה הביא אותך לעסוק בזה.
וואו. אני חושבת שהקרנות, הסקרנות לחקור את איפה הנפש שלנו יושבת, איפה היא בלב, היא במוח, איפה היא באמת.
ואיפה היא?
מורכב, עד עכשיו לא מצאתי את התשובה, אבל היא מורכבת מכל הענל כנראה.
רק נאמר שאת חוקרת את הקשר בין טראומות נפשיות למחלות פיזיות, והתוצאה האופטימית ממה שאת מעלה בחכתך זה שאפשר להגביר את הכישוריות במוח באמצעות טכניקות לניהול סטרס.
כן, נכון, איזה יופי, סיכמת את זה, משפט מאוד יפה.
אז באמת, אם אנחנו רוצים לטעת אופטימיות וגם משהו פרקטי אצל האנשים במסגרת ההתמודדות עם כל מה שהחיים מזמנים, אז איך היית מנסחת את התובנה ואחר כך איך, מה לעשות איתה?
אז תראי, עכשיו זה ישמע אולי קצת בנאלי, כי האמת ש הגעתי לזה לבד בדרך שלי, אבל גדולים ממני הגיעו למסקנה של הכרת תודה, שלראות את הדברים הטובים שקורים בדרך, גם כשהדברים נראים מאוד חשוכים, מאוד קשים ולא תקווה וללא מוצא, לראות איזושהי נקודת אור אחת של להתחיל ממנה. ואני חושבת שלמרות הדברים הקשים שעברתי בחיים, אם אני יכולה להסתכל בדיעבד ולהגיד שכל הדברים האלה בעצם עזרו לי לבנות את מי שאני היום, ואת החוזק ואת החוסן המנטלי שאיתו אני יכולה להרצות ולעזור לאחרים בתובנות האלה, אז אני חושבת שהדברים הקטנים האלה, את יודעת, ביום שישי, שראיתי את החדשות סוף השבוע, והזדעסעתי לרגע מהשאלה, את יכולה למצוא משהו מצחיק בשביעי לאוקטובר, ששאלה שם אחת הנשים בבארי, את אחת הבנות שנחטפה, ואחת הבנות שההורים שלה נחטפו, ואמרתי, איזה שאלה מזעזעת, אבל אז הילדה מענתה לה, שהיא ראתה את המחבל נופל מהאופניים, וצחקתי, והיא צחקה, ואז אמרתי, זה דבר אחד קטן, הוא לא נותן לנו אפילו אור, קודם כל הוא מצחיק, כי כשאת מתארת לבן אדם שנופל מהאופניים, בצורך העניין, זה באמת מצחיק. עכשיו, וגם השנייה סיפרה, ופתאום ביום הכי שחור שאפשר לזכור, אני חושבת, במדינת ישראל, אחד הימים הכי קשים במדינה, פתאום את רואה איזושהי נקודה שאפשר לצחוק עליה. וזה היה מאוד משחרר. וזה העניין, שלפעמים להסתכל מרחוק, בפרספקטיבה, כן. של זמן, על איפה אפשר למצוא נקודה אחת, כמה שהיא קטנה, לאחז בה ולדאור ממנה, ואם אני יכולה להוסיף עוד נקודה,
בבקשה.
אני חושבת שנחישות, באנגלית קוראים לזה גריט, נחישות, כאילו המקום של, למרות כל הרעשים מסביב, למרות כל הדברים שכל יום יכולים להוריד אותך בהרגשה, במצב רוח, למרות הכל, לדעת שיש לך איזושהי נחישות, שיש לך איזושהי מטרה שאתה רוצה לאחז בה ולהגשים אותה, אני חושבת שזה משהו שמשך אותי למעלה בכל ההתמודדויות בחיים. לי יש מטרה ברורה מול העיניים. וכמו יצאתי בחמש, אז כן, לשם אני כן. אגיע. זה המטרה. כאילו, ולא משנה מה הוא יגיד והיא תגיד, אם בפנים זה מדויק לי בבטן, זה מרגיש לי מדויק, אז הנחישות, נחישות וזמישות.
כן.
זה עליות החתול ש, 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 שיודע ליפול ולקום ולנהוג בצורה הטובה ביותר, גם אם זה לא טקסטבוק, אנחנו כמו ניסוי, אנחנו, יש לנו ניסוי ותהייה, יש לנו שאלה היפותטית שאנחנו רוצים לאשר אותה, איך אני עושה ניסוי במעבדה, אני מעלה את ההשערה, ואז כל הניסויים אני צריכה לבדוק האם ההשערה הזאת היא נכונה או לא נכונה. עכשיו, מה את חושבת, שזה שאלה של yes or no? לא.
כן, הרי ברור לגמרי.
הניסויים פותחים את הראש לעוד אלף שאלות.
אגב, השאלות של כן ולא בדיוק מלמדות שההתבוננות היא רדודה ושטחית. ככל שהיא יותר עמוקה, אז השאלות, התשובות הן הרבה יותר מורכבות.
מורכבות ומסתעפות וכאילו את יוצאת משאלה אחת ומגיעה לעולם ומלואו וזה
דבר אחד בטוח למדנו, שתקווה יכולה בהחלט לסייע, והדרך לתקווה היא אפשרית והיא תלויה בעיקר בנו, ביכולת שלנו להתבונן גם חיובי וגם בהתמדה ובנחישות. אז דוקטור ליאת אדרי, מומחית ביולוגית רפואית, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה ששיתפת אותנו קצת מהתובנות של איך זה עובד. שיהיה שבוע טוב, תודה רבה.
שבוע טוב גם לך, ותקווה לכל עם ישראל
אמן.
והחטופים שהגיעו הביתה, אמן.
אמן
תודה.
ואמן. ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם משתדלים מדי שבוע להכיר ולהזכיר אנשים שהגם שהם לא איתנו, משנתם, עשייתם ויצירתם מהדהדת, מהדהדת היטב, ואנחנו מבקשים לדבר עם פרופסור רועי אורוביץ, שחקן במאי ומרצה בנושא תיאטרון, ואנחנו מבקשים לדבר עם פרופסור הורוביץ על חנוך לוין. חנוך לוין, 26 שנים בזין אלול, ללכתו מאיתנו. ערב טוב לך פרופסור הורוביץ ותודה שאתה איתנו.
ערב טוב, תודה לכם. נדמה לי שאין מתאים יותר באמת מחנוך לוין לתיאור הזה של הפתיח של הפינה הזאת שלכם, משום שהיצירה שלו באמת חיה ובועטת.
אז כמה מילים על דרכו של חנוך לוין עליו השלום, לפני שנדבר על התרומה המאוד משמעותית לתרבות.
תראי, באמת היא קצר יריעה, קודם כל יוצר שפעל בכל כך הרבה תחומים, גם תיאטרון כמחזאי וכבמאי, אבל גם משורר וגם סופר, ואיש היה כל כך אוריגינלי בכל מה שרוצים מתחת ידו, ובאמת גם 26 שנה אחרי מותו, בכל רגע נתון המחזות שלו על הבמות. אני כרגע מדבר איתך מחול, אני יכול לבוא ולומר לכם שהוא הפך להיות גם שם דבר הרבה מעבר לדלת האמות של התיאטרון הישראלי, בשנים האחרונות הוא מתורגם ומופק המון גם בעולם, ובאמת יוצר כל כך משמעותי, וכשלוקחים בחשבון את ההתלקות המאוד מוקדמת שלו בגיל 56 בסך הכל, אז בשלל ההספקים שלו מוארים בעוד איזה אור חזק במיוחד.
אור נגוהות, מה שנקרא. ואם הייתי שואלת אותך, מה סוד הקסם? מה עשה אותו לכל כך מיוחד? הרי חיים בקרבנו וכל כך הרבה יוצרים, ועדיין יש את הגוון המאוד מיוחד והמאוד אחר של חנוך לוין. אז איך היית מנסח את זה?
אני חושב שהיושרה, האינטגריטי, האומץ לומר את אשר על ליבו, היכולת הווירטואוזית שלו לנסח דימויים אוריגינליים, חזקים, עין אחת צוחה, עין אחת, יכולת לומר דברים קשים מאוד, לעטוף תכנים אלגיים, ביקורתיים, בהרבה מאוד הומור, שהופך את הגלולה אולי קצת למראה פחות, הרבה מאוד יכולות, וירטואוזיות גדולה מאוד.
ומה...
אבל בעיקר אומץ הלב, אני חושב שאומץ הלב, אני חושב שאותו אנחנו בעיקר חסרים.
וקודם כל זאת הבחנה מאוד מעניינת על היכולת הזו בלי עטיפות ובלי אריזות להגיד את הדברים נכוחה, ומסתבר שדברים כאלה הם נצרבים היטב. ומה שומר את האקטואליות ואת הרלוונטיות של אותם דברים?
היכול באמת, את יודעת, היה מי שכינה אותו מחזאי נפש האדם. אני חושב שמעבר לעובדה שהוא התחיל את הקריירה שלו בכתיבה מאוד מאוד מקומונית, זאת אומרת, באיזו תגובה פוליטית מאוד מאוד ספציפית, בהמשך הוא בהחלט עשה איזו חקירה אל נפש האדם ואל הארכיטיפים בשללותם, ואני חושב שהדבר הזה הוא... נצחי, זאת אומרת, היכולת שלו לנסח הבחנות על המכניזם הפסיכולוגי של בני אדם באשר הם, משפחות, יחסי גברים, נשים, הורים, ילדים, כל ההבחנות האלה והטיפול שלו בנושאים האלה הוא אוניברסלי ועל זמני.
ואם הייתי שואלת אותך מתוך כל היצירות שלו, מה, איזו יצירה היא הכי משמעותית בעיניך, ואולי גם מתקשרת לכל אותם אתגרים שכולנו חווים בשנתיים האחרונות במיוחד?
אני יכול לומר שבכל זמן נתון אני נוהה אחרי יצירה אחרת, והוא העמיד באמת כל כך הרבה, את יודעת, רק בתחום המחזאות יש קרוב ל-70 מחזאות, ואני חושב שהיצירה שלו פוגשת אותך כל פעם בזמן אחר, אז כל פעם זה דברים אחרים שיותר קרובים לליבי מאחרים. אם את מדברת ביחס לשנתיים האחרונות, אני שוב ושוב חוזר אל הילד חולם, כמובן, יצירת המופת שלו, שבמידה מסוימת מנבט או
אולי תגיד כמה מילים למי שפחות מכיר על היצירה הזו של הילד חולם.
מחזה שלו שיש מי שמזהה אותו כמחזה השואה היחיד של חנוך לוין, סיפור על זוג הורים שמשכיבים ילד לישון, ולפתע פתאום פרצים קירות הבית וקלגסים פורצים פנימה משום מקום, הורגים את האבא לנגד עיני אשתו והילד הקטן. וההתמודדות הזאת של ערעור הביטחון הביתי ופריצת המרחב הזה בידי איזה כוחות רשע, צפויים יותר או צפויים פחות, וכל הטלטלה שאנשים שמוצאים את עצמם פתאום פליטים שהם הותקפו בביתם, אני חושב שהדבר הזה אין יותר אקטואלי ממנו ל... זוועות השנתיים האחרונות.
ממש נבואה. כן, משהו לסיכום, אם הייתי מבקשת אותך, איך אתה מסכם את ההשפעה שלו עליך ועלינו, אז מה היית אומר?
אני נתקלתי בו באופן אישי, אם זה מעניין, בגיל צעיר מאוד. אני חושב שיש לו חלק גדול מאוד בהחלטה שלי, בהתאהבות שלי בתיאטרון וברצון שלי להיות איש תיאטרון. זה היה ממש בשנות התיכון, והוא הפך עליי את עולמי. אבל העניין הפרטי שלי הוא פחות חשוב. אני חושב שההשפעה שלו על התיאטרון הישראלי, וכמו שאמרתי גם בתחילת הדברים, גם העולמי, היא עצומה. העולם מתחיל גם כן להכיר בגדולתו, הוא מתורגם באמת הרבה מאוד בזכות המכון למחזאות ישראלית שנושא את שמו ושהוקם בקאמרי אחרי מותו. אנתולוגיות שלו יוצאות לאור, אני יודע בשנים האחרונות הוא הפך להיות ממש בן בית, לא רק באירופה אלא במחוזות במזרח אסיה, בסין הוא להיט גדול. אני חושב שהוא מחזאי אמיץ, מקורי, שיצר שפה. על כמה יוצרים אנחנו יכולים לקחת טקסט ליד ומיד לזהות את טביעת האצבע שלהם.
נכון. אתה חושב שהוא זכה להכרה הזו בערך הכל כך משמעותי גם בחייו, או שהרבה מזה קרה לאחר לכתו?
לא, אני חושב שגם בחייו אני זוכר את עולם התיאטרון הישראלי, תראי, הברנז'ה והממסד התיאטרוני עמדו והריעו לו, אני זוכר את טקס קבלת הפרס על מפעל חיים בטקס התיאטרון, שהוא עלה לבמה וכולם חשבו גם שהוא ידבר, כי הוא נמנע תמיד מרעיונות ולא הרבה במילים, ואני זוכר שהוא התקרב למיקרופון, וכולם אמרו, הנה, עכשיו נשמע ממש מפי הבמה הזה, תודה, וירד מהבמה. אבל לא, אני חושב שהוא זכה לחיבוק גדול גם מצד חברים ושחקנים שהלכו אחריו בעיניים עצום במשך שנים. ברור שאם היה איתנו, ואם היינו זוכים ליהנות מפירות היצירה שלו הרבה שנים אחרי, כמו שהגיע לו, בוודאי החיבוק הזה עוד היה הולך ומתעצם. אני חושב שאנחנו מאוד חסרים אותו בשנים הללו, ורק המחשבה על איזה יצירה הוא עוד היה יכול להעניק לנו, היא באמת צמררת.
פרופסור רועי הורוביץ, שחקן במאי ומרצה בנושא התיאטרון, תודה ש... פתח את הצוהר.
ראש התוכנית לתיאטרון באוניברסיטת בר אילן, אל תסכסכי אותי עם האוניברסיטה שלי, אני הזכרתי אותה.
ראש התוכנית לתיאטרון באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה ששפכת אור על באמת יוצר נצחי, אפשר לומר, חנוך לוין, תודה רבה ושיהיה שבוע טוב.
ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
וכמדי שבוע אנחנו עם חברתנו דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמביאה חדשות מועילות מעולם הבריאות. ערב טוב דבורה יקירתי, ותודה שאת איתנו.
ערב טוב, ותודה על הזכות, ושיהיה שבוע טוב.
שבוע טוב ומבורך, אמן, שיהיו בשורות טובות.
אמן, אמן, אנחנו כל שבוע אמרות שבסוף זה יקרה.
ברור. ברור שזה יקרה, אנחנו שומרות על, מחזיקות את האופטימיות.
אנחנו חושבות טוב.
בדיוק.
אז אם אפשר בבקשה, היום אנחנו נספר על מרכז שניידר לרפואת ילדים. כמובן שניידר זה מקבוצת כללית. הוא חנך את חדר המשחקים על שם שירי, אריאל וכפיר ביבס. החדר הראשון מבין ארבעת חדרי משחק טיפוליים. שהוקמו הודות ליוזמה ותרומה של עמותת צעצועים של שמחה. אירוע הפתיחה נערך ממש לפני מספר ימים במרכז שניידר, והוא שמע השתתפו משפחת ביבס, התורמים, הנהלת בית החולים, נציגי עמותות, אבל מה שאני, זה חדר אינטראקטיבי, שעושה המון 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 טוב לילדים שמאושפזים שם, וזה החדר הראשון שנפתח על שם ביבס, הוא מוקדש באהבה מאוד גדולה, עם הרבה כאב, אבל עם הרבה 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 אהבה, לזכרם של שירי, אריאל וכפיר ביבס, זכרונם לברכה, שחייהם נגדעו באכזריות על ידי מרצחי חמאס, בטרגדיה שבאמת הותירה את מדינת ישראל כולה אבלה. החדר מעוצב ברוח ילדי המשפחה, מלא באור טבעי, פרחים כתומים, פרפרים, מתוך כוונה להעניק לאלפי ילדים המאושפזים מדי שנה רגעים של משחק, חופש, תקווה וריפוי. כמובן שהחדר נבנה בליווי מקצועי של צוות מרכז שניידר, גם שוב עמותת צעצועים של שמחה שפועלת מזה שנים, שנים, יש לה חזון להכניס אור ושמחה למחלקות הילדים בבתי החולים. ושוב, יש פה תורמים שגם כן תרמו וצריך להגיד להם שפו כן. גדול, אבל בהחלט זה נותן כאילו סוג של, נורא קשה להגיד, את יודעת, אחרי שהם נרצחו בדם קר, קשה להשתמש במילים פה, אין מילים למילים, וזה חדר ראשון מתוך ארבעה. אני חושבת שמדובר בפרויקט פורץ דרך, לשנות את חוויית האשפוז של הילדים באמצעות סביבה מרפא, בטוחה כן. ומלאת שמחה. אנחנו רואים שם את הילדים, הם שמחים, הם צוחקים, הם מסתכלים. לא בטוח שכולם מבינים לזכר מי, אבל את יודעת, ובו היום הם כולם ידעו וכולם כתרים מאוד קטנים, והם רואים את התמונות שלהם ואת ה... אבל זה נותן להם שמחה, זה נותן להם רוגע, כן. זה נותן להם תקווה, וזה חלק מתהליך הריפוי.
לגמרי. הרעיון של לעשות את מוסדות הרפואה ליותר ידידותיים הוא בוודאי מבורך, ולהנציח בדרך הזו את הטרגדיה של משפחת ביבס זה הכי ראוי בעולם.
בדיוק באתי להגיד את המילה הנצחה, ואת צודקת, יש הנצחה שהיא חייבת להיות, היא חייבת, כן. כמה שהיא כואבת, היא כן. חייבת להיות ולתת שמחה ולהעניק תקווה לאחרים.
לגמרי. דבורה יקירתי, תודה רבה. תודה שיהיה לנו שבוע מבורך.
שבוע מבורך.
אנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע, והפעם פרשת כי תצא. ערב טוב לחברנו היקר הרב איתמר חייקין, ושיהיה שבוע מבורך, אמן.
ערב טוב, שבוע מבורך.
אז כן, פרשת כי תצא.
כי תצא. אז הפעם אנחנו נדבר על לכאורה דבר נשמע פרט קטן כל כך וחסך חשיבות, ובכל זאת דווקא בפרטים הקטנים אולי משתקפת התמונה הגדולה. אומרת התורה כי יקרה כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים וביצים והם רובצת על האפרוחים. אתה עובר בדרך ובימים ההם אנשים היו רעבים ואתה מאוד רוצה לאכול ואתה פתאום רואה ציפור שדוגרת, אם שדוגרת על הבנים, על הביצים או על האפרוחים, ואתה רוצה לקחת, וואלה, הרווחתי. אומרת התורה, לא תיקח האם על הבנים. שלח, תשלח את האם, את הבנים, תיקח לך, למען ייטב לך וערכת עמים. וואו, איזה הבטחה על פעולה כל כך פשוטה. מה הקטע פה, מה העניין? מה זה המצווה הזאת שצריך לשלח? אז אולי ככה לנסות להבין דרכה, ככה אמרתי, פרט אחד שמעיד על הכלל כולו, קודם כל, האימהות. אתה מזהה פה אימהות. אתה מזהה פה את רחמי האם. אל תתחזר. אל תנצל את התכונה הכל כך נפלאה הזאת של האימהות, של הרחמים, שיש גם בבעלי החיים, גם בציפורים, ותשתמש בהם ומעט ללכוד אותה, תשלח אותה. תן לה ללכת, תיקח חג אחר כך. זה הסבר אחד, להוליד בבן אדם את רגש הרחמים, או אם נגיד את זה אחרת, לכבד את הרחמים שיש בטבע, בעצם תופעת האימהות, שהרי בלעדיה לא יהיו צאצאים, רק בזכות זה שהאם מוכנה לסגור על הביצים או על האפרוחים ולהכין אותם, יש בכלל המשך. אפשרות אחרת להסביר על זה, זה עניין הקיימות. כשאתה לוקח הכל, אתה לא משאיר אחרי כלום, לא יהיה דור הבא, לא יהיו עוד ביצים, לא יהיו עוד אפרוחים. זהו. וזאת תכונה שאנחנו חייבים לשרש.
כדי האדם, שהאם לא תיפגע.
לא האם ספציפית, אלא בכלל שיהיה המשך. כן. תמיד כן. תשאיר אחריך, תדאג שיהיה המשך. כי יש בנו תכונה חזירית, סליחי לי על הביטוי, של, לא אכפת לי מה יהיה מחר.
זה הביטוי הכי עדין.
כן, מה אכפת לי? מה אכפת לי עם הדורות הבאים? אני כרגע רעב. יש לי מדרש נהדר שהקדוש ברוך הוא, איך שברא את האדם, הוליך אותו בעולם הנפלא ואמר לו, תיזהר, תשמור, כי אם אתה תקלקל ותהרוס, אין מי שיתקן אחריך. אני חושב שהעניין הזה, דווקא בפרטים הקטנים, להתרגל, לחשוב,
ולהתאפק ולחשוב.
נכון, צריך לרסן את עצמנו.
בדיוק.
לא להשאיר אחריך
אדמה חרוכה.
אדמה חרוכה.
בדיוק.
וזה דבר שצריך להתאמן כולנו, כי אנחנו צריכים לחשוב על הדורות הבאים, על הצאצאים שלנו, על הנכדים שלנו, איזה עולם יהיה להם.
יפה. יפה, זה בכלל לא קטן, זה גדול. תודה רבה.
נכון, אבל אנחנו מתאמנים על הדברים הגדולים, ככה הדברים גדולים, שזה
נכון.
מה של פוליטיקאי, אני לא אוהב את זה. דברים גדולים, נהיים גדולים, כשאתה מיישם אותם בקטן.
נכון. הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, תודה רבה. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין ויציק אהרון אחראים על השידור. בדיגיטל גיא רביב, מיד אחרינו איריס קול, כאן יהודית גריסרו, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, שיהיה שבוע מבורך, ותודה רבה. Oh,
מושב אל תפר הבנה התורות. עוד תראי את כל הדרך, עוד תלכי בהישרה, גם אם לא תהיה תמיד קלה. תביטי ותראי את כל הדרך, תקבעי את מסלולה, תעברי את כל הדרך כולה.
נחלושה בין כנפיה, נחלושה בין כתפיה, ונחלושה בין כתפיה.